דלת דלת דלת, קרא להם.
פה.
אבל מה זה, מספיק
אנשים. יאללה. שמואל, אתה נמצא? יאללה, נבו. תקשיב לי נשמה. בוא רגע, בוא רגע, בוא, בוא. תקשיב, בוא, בוא שנייה. בוא רגע, בוא, בוא
שנייה. אני אמחק את ההקלטה למה שלא יפדיח אותך.
זה לא בשביל. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. אין, זה רק הוא יכול להגיד את זה. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. שכחנו שיש לנו בשר קודש. אתם לא מקשיבים. שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים. בגלות, עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים. נכון? ניסינו לזנוח את החושים הגופנים שיש לנו. ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית מפני יראה נפולה. מבהיל. זה יראת שמיים נפולה. אם אין לה מקום גם לקדושת הגוף. אם הכל עוסק רק ברוח. בגלות זה בסדר, דיברנו על זה לפני שלושה ימים. בגלות זה בסדר. בגלות אפשר להיות מרגל במדבר ולהיות איש גדול. בארץ ישראל אתה חגב אם אתה רק בקודש. מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונה זה סדר זרעים שמאמין בחיי העולמים וזורע. זה סדר שכולו גשמי. עבודה, חקלאות, והתורה קוראת לזה, חזל קוראים לזה אמונה. כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה. עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים. אה, אבישי. כיוונת ואתה לא יודע למה כיוונת, עד גיל 18 שאינו. למה היום קל לך לעבוד את השם ברוך השם? מכוח זה? למה אני מעפן בגלל זה?
מכוח הטוב עצמא, אני חושב.
כן.
שמעתי דווקא את מושה, שאלו את הגרע, למה אתה רוצה כספות, שזה ככה חיות? אז הוא אמר, אני כל היום אמרתי, אני לא מלומד תורה, ואני, יש לי הבטחה מהתורה, אני מלומד תורה, והיא בערב פועל הבטחה לשקול עצמתך,
אז אני רק לומד תורה. זה הייתה גישה מקובלת עד עכשיו, וזה גם יכול להיות שזה מתאים לגלות. ויכול להיות שזה מתאים לגרה, אבל פה מדובר על כוח של אומה. לא להתנגד לכוחות חיים שיש באומה, לנתב אותם. אם יש כוח חיים באומה, אם בחור צעיר רוצה לפתח את הגוף וחדר כושר, זה לא דבר שלילי. הוא דבר שלילי אם הוא בא על חשבון. בסדר, אם הוא בא בשביל עוונתה על בחורות שהחולצה מתפוצצת עליו. אז זה דבר שלילי, אבל הדברים האלה, אם יש כוחות חיים באומה, כל כוחות הגוף, כלומר יש להם מקום בעולם. זה התורה שלו, זה התורה שלו, לכל יש מקום, גם לחומריות יש מקום. רוח לוהט זורח, תראה מה הוא כותב, רוח לוהט, רוח חזקה לוהט על גבי שרירים חזקים. אתה רוצה להיות רוחני? על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים הגופנית. כי הרי חלק מתחיית המתים זה גם תחיית הגוף. פירוש הדבר שגם תחיית הגוף מועיל לתחיית הנשמה. זה חלק מאותו עניין. אתה לא חוזר. לא, אני עכשיו לא עוד פעם. אני מדבר על עיקרון. לתת לזה עכשיו פסים מעשים, אני לא יודע.
למה? אבל אתה
רוצה... לבדוק כל דבר לגופו. פעם בשבוע, פעם בחודש, אני לא יודע.
חלוץ?
חלוץ מרכזי.
הרב, זה לא שבאת להגיד לך, בוא אני אתך משימה. בוא תהיה צדיק קדוש וכל עוד תלמד תורה.
נו, אני דיברתי על זה ביום שני, היית בשיעור. דיברנו על זה, זה הקושי. לכן המרגלים אמרו, אנחנו חגבים. ארץ ישראל מעמתת אותנו ממציאות כל כך קשה ומסובכת, שאנחנו מרגישים חגבים. זה בדיוק מה שהם אמרו. והקדוש הוא כעס עליהם, אתם לא חגבים. אתם ארזים, אתם אריות. אבל נכון, זה טבעי. זה טבעי שפתאום המבחן הוא כזה קשה. להיות חזק בגוף, בממון, בחקלאות, בצבא, בתעשייה, בתורה, בקדושה, זה קשה מאוד. אני לא מצליח. אני גאון גדול בלהיות עובד השם במדבר. אבל בארץ ישראל אני חגב. זה נכון, זה עבודה קשה, אין ספק. אבל אי אפשר להתעלם ממנה. לפחות בהשקפה. בהשקפה לדעת שאלה כוחות חיים בריאים, בסדר? הזכרנו את זה בעבר. שהרב קוק שפעם בא לדבר על אומנות ועל תרבות, אז שאלו אותו, כבוד הרב, מה התחרו את זה? מה השטויות האלה? מאיפה זה בא? למה הרב משבח את הדברים האלה?
זה הרב התמחה באיזה משהו?
לא, לא יודע, אבל הרב העריך את הכל. אז הוא אומר להם, רבותיי, כשיש איזו חולה גוססת, ילדה גוססת, איך שהיא פותחת את העיניים אחרי תרדמת של חודש, היא מבקשת מים, נכון? מים ואוויר, פתחו לי את החלון. אבל אחרי שבועיים שהיא מתחילה להתרפא, מה היא מבקשת? את הבובה שלה. כלומר, זה ביטוי של חזרה לחיים. אבל גרובס דבר חשוב? זה לא דבר חשוב. אבל כשבן אדם חוזר לכל מערכות התפקוד שלו בצורה נכונה, אז הוא פתאום רואה שיש מקום גם לדברים הפחות חשובים. אז הוא אומר, זה העניין, אתם לא רואים את זה, אני רואה את זה. האומה עכשיו חוזרת לתחייה שלה. אז לכן גם התרבות, גם האומנות, גם המוזיקה, גם הדברים האלה, לכולם יש להם מקום. בסדר? וצריך לדעת שהכל. כמובן, שאמרנו תמיד, הקודש הוא מוביל. הקודש הוא המוביל, כשלא מבינים את זה, הכל נופל. כשירובעם לא מבין את זה, ושואל את הקדוש ברוך הוא, מי בראש? אומר לו, דוד בן ישי, אין מה לעשות. אתה החלק הכלכלי, אתה החלק הגשמי בעם ישראל. מי שמוביל זה החלק הרוחני, זה דוד בן ישי. אוקיי, יחי לא בעינה, לא רוצה. לא רוצה, הפסדת את הכל, אין לו חלק לעולם הבא. צריך להבין, צריך להבין שהקודש הוא זה שמניע את הכל. הוא מוביל את הכל, הוא נשמע את הכל. אבל צריך להבין שגם לכוחות החיים, הגופניים, יש מקום בעבודת השם. טוב, אנחנו בשאלנו. לא, לא. נו, פרשת שבוע. טוב, אתם פה? דאבל יוסף, אתם פה או לא פה?
פה.
אז בואו נראה את זה בפניכם. טוב, חכמנו, התורה יותר נכון, כותבת שיש שלב דאורייתא, איסור דאורייתא, בוא נגדיר יותר נכון, איסור דאורייתא, לב דאורייתא זה מחלוקת, ולא יהיה כקורח וכעדתו, נכון? יש איסור דאורייתא למחזיק במחלוקת, כל המחזיק במחלוקת עובר על איסור דאורייתא, שלא יהיה כקורח ועדתו. הרמב״ם לא מנע את זה בתור לב, כי לרמב״ם יש חשבונות שלו, מה נמנע, מה תרייג מצוות, מה לא נמנע, אבל זה איסור דאורייתא. הזכרנו את זה המון פעמים. כיסוי ראש לאישה הוא דין דאורייתא? דין דאורייתא, הוא פרע את ראש האישה, אבל הוא לא נמנע בכלל המצוות עשה. בסדר? יש כל מיני דוגמאות כאלה שהם דין תורה, אבל אף על פי כן הם לא במניין התרייג. אז איך שלא יהיה, בין אם זה, כן? בין אם זה איסור דאורייתא או לאו דאורייתא, מחלוקת ראשונים, אבל יש איסור להחזיק במחלוקת, כן? אז אותם ראשונים שחלקו, הם עברו על האיסור דאורייתא הזה, כי הם החזיקו במחלוקת, כן? לא הבנתם אותי. הם החזיקו עכשיו במחלוקת, אחד אומר יש איסור דאורייתא, אחד אומר יש לאו דאורייתא, זה מחלוקת, נכון? אבל אמרתם שאסור שיהיה מחלוקת. לפי שניכם, יש איסור דאורייתא להחזיק במחלוקת, נכון? טוב, אז על זה אנחנו כמובן צריכים לדבר, מהי מחלוקת לשם שמיים ומהי מחלוקת שאינה לשם שמיים. ועד כדי כך שיש איסור דאורייתא, אם אני רב עם השכן שלי או עם מישהו אחר, יש איסור. למה? ברגע שאתה מחזיק במחלוקת, כבר אני לא מביע דעה רק, אלא מחזיק במחלוקת, זה דבר כל כך מגונה, שאתה נחשב כמו קורח ועדתו. כן? התורה אומרת ולא, התורה לא אומרת אל תחזיק במחלוקת. התורה אומרת ולא יהיה כקורח וכעדתו, וחכמים למדו מה זה להיות כקורח וכעדתו, זה מי שמחזיק במחלוקת. וזה לא כל כך מובן. למה? מה קרה? מה, אני חייב להיות סבור כמוך? מטבע העולם, אם יש שני בני אדם, יש לפחות שלוש דעות, נכון? אז על הדעה השלישית אנחנו מדברים. על זה שיש שתי דעות אין בעיה. אבל לפעמים, נסביר את זה בהמשך. אין בעיה לכאורה, חושב, שתהיה מחלוקת ואני אהיה סבור ממך, מעצם הבריאה, ומעצם זה שאלוהים ברא אותי באישיות כזו או אחרת. יש לי עדפות שונות, ויש לי חשיבות שונות, וסברות שונות. אז הדבר הזה הוא טבעי ולגיטימי. לא רק זה, אתם מדברים ביהדות על מחלוקת וזה, אתם בעלי המחלוקת הכי גדולים בעולם, נכון? הזכרנו את זה פעם בשיעור יום ירושלים, מי שזוכר, על האמת והשלום. זוכרים? נכון, האמת והשלום מטבעם הם שתי בריאות נפרדות. אם אתה איש אמת, אתה לא איש שלום. אם אתה איש שלום, אתה לא איש אמת. אין מה לעשות. שימו לב, אין ציבור יותר מפולג, משוסע ומרוסק יותר מהציבור הדתי. וככל שאתה יותר דתי, אתה יותר מפולג. לא? נו, אז איפה המחלוקת? מה, לא בהכרח? חסיד הזה והחסיד ההוא, וברסלב וחבד, וגרביים לבנות, וכובע וספודיק ושחור, וכזה וזה, ומוג'יס וויזניץ, ושפת אמס וזה, וקוצק, ונו, וליטאים, וליטאים כאלה, וספרדים של הרב עובדיה, וספרדים של הרב בן ציון, וספרדים של יוצאי שס, נו, של הרב טולדנו, וספרדים כאלה שהם, נו, ותימנים כאלה, והתימנים דרדעים, ובלדי, ושמי, וחצי שמי, חצי בלדי, והוא בלדי, והוא שמי, והוא אנטי שמי, והוא בלי סוף. החילוני, 4-5 מפלגות, גם הם אף אחד לא אומרת כלום. ליכוד מערך אותו דבר, כל אחד יודע. שניהם אפס מוחלט, שניהם עם אותו הגד, כלום, רק כסף וכבוד והון ושלטון. לאף אחד אין אידיאולוגיה, אין כלום. היום החילוניות לא משדרת כמעט שום אידיאולוגיה. שום אידיאולוגיה החילוניות. יש צדדים בחילוני שהם דתיים. יש צדדי בחילוני שהוא עדיין מוסרי. זה משדר אידיאולוגיה. זה הצדדים שהחילוני עדיין משדר אידיאולוגיה, כי גם הוא אדם מוסרי. גם בו יש צדדים מוסריים, אבל החילוניות כחילוניות לא משדרת כלום. אכול ושתה ותהנה, וזה הכל, ובזה כולם שווים. תראה מונדיאל, צחק, תהנה, נגמר הסיפור. אבל ככל שאתה עולה ומטפס במדרגות האמת, אתה יותר פלגן. אתה יותר משוסע, יותר מפולג, יותר בעל מחלוקת. ואחרי כל זה מה אומרים לך, תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. כן? אלה עוד מרבים שלום, כשהם מרבים את המחלוקת הכי הרבה. אז אנחנו צריכים לברר באמת מה טיבה, מה מעמדה של מחלוקת, מה עניינה, מתי זה מחלוקת פסולה, מתי זה לא מחלוקת פסולה, כידוע, כמו שחזל אומרים, מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, שזה גם משפט סותר מיני הווה, כן? משפט פרדוקסלי. אם המחלוקת היא לשם שמיים, אז למה סופה להתקיים? נכון? אדרבה, סופה להגיע לידי פשרה, לידי עמק השווה, לא לידי שתישאר תומצח המחלוקת, ומחלוקת שלא לשם שמיים, היא תיגמר מהר, מצוין. מה העניין הזה בכלל? בסדר? אוקיי, נו, אז מה? אז אתה מנציח את המחלוקת, כאילו. בסדר? אוקיי, עכשיו צריך לברר מתי היא מחלוקת לשם שמיים, מתי לא? בסדר? למה של הלל ושמי הייתה לא לשם שמיים, ולמה של כוח ועודתו הייתה של לשם שמיים? אז, אמרתי? הלל שמיים הייתה לשם, וכוח ועודתו להפך. אוקיי, אז קורח לכאורה חלק על משה, וחזל אמרו יותר מזה, התורה אומרת יותר מזה, הוא לא חלק על משה, אלא חלק על השם. משם המשפט הידוע, כל החולק על רבו כחולק על השכינה. כן? אז כן, כך אומרים את זה גם, יש כאלה ביטוי שהאחרונים כותבים את זה, ספרדים על מרן. כל החולק על מרן כחולק על השכינה. שאלה מי זה המרן? מה? הייתי פעם באיזה אירוע של איזה שסניק נלהב כזה. ואז אומר לי, הרב עובד אמר כאן, כאילו, נכון, אנחנו נוהגים אחרת, תימנים נוהגים אחרת, וזה, בשבע ברכות, וכל זה. כל החולק על מרן, חולק על השכינה, כאילו, בסדר, נכון, אני מסכים, אני לא אמרתי שטעות, אבל יש מנהגים שונים. אשכנזים נוהגים כך, הספרדים נוהגים כך. מה? מרן בפשט זה מורנו, עשו, כן, עשו 200 רבנים נשמח, וזה ש... כן, שהרבי יעקב ברב שמח אותו, רוצה לסמוך אותו להיות סמוך, כן, הוא ואת המבית, לא ניכנס לסוגיה הזאת. בכל מקרה, אז בסדר, צריך לדעת, זה מבנה ומבנה, זה כאילו בר ברב דחד יומה, וזיל קרה ברב, איך אתה נכנס בשערי היהדות, אתה חייב להבין שיש אמיתות שונות, ויש דעות שונות, והאמת הזאת מורכבת מהרבה פנים. ואם אתה לא מבין את זה, אין לך מה להיות יהודי ומה להיות דתי. אז לבוא ולהגיד רק, רב פלוני, זה טעות, זה טעות נוראה ואיומה. כל אחד ילך על פי רבו, אם רבו הגיע להוראה, אז אפשר לקבל ואפשר לכבד, גם כשהרב הירבח, כששואלים אותו, הרב, מה דעתך? הוא אומר, דעתי כך, אבל הרב גורן והרב אלישיב אומרים אחרת, אז תרשום בספר, הרב אלישיב אומר כך, והרב גורן אומר כך, ואני אומר כך. מה הבעיה? מה? גם כשהוא חלק על החזון איש, וגם כשהוא חלק על הרב פיינשטיין. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואני מוכן לקבל שיש דעות שונות ממני, זה לא צריך להיות סותר לאמת הצרופה. אז בוא נראה. ביום השני, חז"ל אומרים, לא נאמר כי טוב. ולמה לא נאמר כי טוב? כי... מה? למה לא נאמר כי טוב? נחלק המים. העומק, מה נחלק? מה חז"ל אומר? מה רש"י אומר שם? מה? נבראה המחלוקת. תסתכלו ברש"י. רש"י אומר שביום השני נבראה המחלוקת. אוקיי? חזק וברוך. וגם זה צריך להבנה, מה פירוש נבראה המחלוקת? איזה בריאה זאת? נבראה המחלוקת. מה, איזה סוג בריאה זאת? מה היה? מי היה? ביום השני פתאום על המים שם שמו שתי סירות, ועל כל סירה שמו שתי בני אדם, וכל אחד התחיל להתווכח. כן? אז זה מצוין, אדרבה. אם זו המחלוקת שנבראה ביום השני, זו מחלוקת מבורכת. על זה אנחנו אומרים הלל ושמיים מחלוקתם לשם שמיים. זה שלום בעולם. אז על זה צריך כי טוב כפול. אמרת נכון, אבל בצד השני. איזה בריאה נבראה? אותה בריאה מתוקנת של אמירת דעות שונות, זה אמרנו, זה מרבים שלום בעולם. זו לא מחלוקת. בסדר? זה דבר מתוקן, על זה צריך ועוד איך להגיד כי טוב. אני לא חושב. לא, מי אמר? לא ברור.
איפה אתה יודע? לא יודע. לא בואו, יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודע. לא תדע איך שיהיו עד שיהיו, כן, אבל עזוב, אוקיי, בגדרי הלכה. בגדרי עבודת השם, לא ברור. חזל אומרים לנו, האמת היא נעדרת, נכון? עד מהסימנים לפני הגאולה, האמת היא נעדרת. מה זה האמת היא נעדרת? מה הגמרא אומרת? כולם לא עכשיו, למה אתם סנהדרין? וגם בסוטה וגם בסוף סנהדרין. נו, האמת היא נעדרת שמה? לא נעדרת מלשון, לא מלשון נעדרת שלא תהיה, אלא תהיה עדרים עדרים. כל אחד יגיד, האמת שלי, נכון? גם משיח, ארבעה שמות לו, וחזל אומרים, משיח, כן, מנחם, שילו, ינון וחנניה. מנחם, כן, מנחם, נו, אדמור מחבד, מנחם מנדל, לא סתם אמרו שהוא המשיח. וחזל אומרים שכבר אז, דבר רבי ינאי אמרי ינון שמו, דבר רבי שילה אמרי שילו שמו. כל אחד היה אומר רב שלי, בבית מדרש של רבי ינאי, כן, אמרו רבנו ינאי הוא המשיח, הנה, ינון, ינאי זה אותו שם. בבית מדרשו של רבי שילה, אמרו שילו שמו, כתוב, עד כי יבוא שילו, הנה רבנו, מורנו ורבנו רב שילה, הוא המשיח. אז אתה רואה שכבר אז כל אחד אמר הרב שלו, הוא המשיח. אמת היא עדרים עדרים, כל אחד יחשוב שהאמת אצלו. זה סימן גנאי אם אני חושב שהאמת היא רק אצלי. אני בהחלט יכול לחשוב שהאמת היא אצלי, אין שום פגם בזה. אבל אם אתה תקוע עמוק עמוק שהאמת רק אצלך, עדרים עדרים, ממש זה נורא והיום. בחבד יש אמת? בוודאי. בברסלב יש אמת? בוודאי. בליטאים יש אמת? בוודאי. בכל אחד בוודאי שיש אמת. בציבור הדתי-לאומי החבקוק יש אמת? בוודאי. בוודאי, בכל דבר יש אמת. יש גם שקר בהרבה דברים. לא תמיד מהתורה עצמה, מהגישה עצמה, אבל מההנהגות בפועל, שלא תמיד זה בא לידי ביטוי. אי אפשר, גם הרב מדבר על זה. אי אפשר, בהמשך של הפסקה שקראתי קודם, אי אפשר לשפעת רוח קודש שלא תתגלה בלי סיגים, בלי תומה. גם בבירור, זה הרב חרלאפ, סליחה. וזה בעזרת השם עוד שבועיים, בפרשת בלק, על פי האתון. מה העניין שם של של האתון וחמורו של משיח וכל העניין הזה? מה בלעם רצה לגלות במהלך הזה על האתון? אבל יש דברים שחייבים, גם כשהם דברים תאורים, הם מצטרפים ומזדקחים דרך דברים שליליים. אוקיי? בקיצור, אז אנחנו חוזרים לעניין שלנו. מה כל כך, מה נברא ביום השני? חז"ל אומרים שביום השני נברא המחלוקת ונברא הגיהנום. נכון? נברא הגיהנום. מה זה גיהנום? מה יש בגיהנום בדרך כלל? אש, נכון? ומחלוקת איך היא נקראת? אש. בסדר? ואיך מתו החטאים בקורח? אש. ועוד דבר? נבלעו באדמה. בסדר? אז אנחנו עכשיו צריכים לראות באמת מה טיבה של, מה עניינו של גיהנום, מה עניינו של האש והמחלוקת. הגמרא מספרת, פיני אמר את זה בסיום לפני יומיים, שרב הבר בר חנה הלך במדבר, שם סוגיות גבוהות מאוד, מאוד מאוד רמות, מאוד מאוד גבוהות, מהר"ל מעריך עליהם הרבה, על כל הגמרא במקור, הוא בא מוכר את הספינה בבבא בתרא, אבל נכון, זה מוזכר שם גם בסוגיה בקופיות אולי, בכסנבין, לגבי קורח ועדתו, שאין להם חלק לעולם הבא. אז הוא ראה כל מיני דברים מוזרים, ואז הגיע עליו איזה ערבי אחד, הוא טייעה ואמר, תאח וילך בלועי דקורח. בוא אני אראה לך את בלועי קורח. לקח אותו למדבר סיני, ואז הוא מתקרב לאיזה מקום, והוא רואה שני חורים באדמה, ומהם יוצאים שני תמרות עשן, שני ארובות עשן, כן, חזה תרי ביזעד וכותרה נפיק מיני, ועשן יוצא מהם. ואומר לו ערבי, תתה אוזן, תקשיב למטה. הוא עשה שם כמו שהוא כבר נאמר, הוא שם שם גיזה, הרטיב אותה, שם את זה מעל, היא נשרפה, ראה כמה אש חמה, והקשיב אוזן, ואז הוא שומע מלמטה, ממעמקי של גיהנום, מעמקי גיהנום שאומרים בלועי קורח, משה אמת ותורתו אמת, והן בדאים. הן הם מתכוונים על עצמם. אנחנו בדאים. כלומר, כשאנחנו היינו על פני כדור הארץ, חשבנו שאנחנו צודקים, כשהגענו לגיהנום והתחלנו להישרף, אז לא מחמת העונש שבדבר, אלא פה הגענו למסקנה, פה ראינו את האמת. פה אנחנו אלה שצועקים בעולם, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו שקרנים. אין בדיים. יפה, נדבר על זה. להדגיש באמת את העניין הזה. תגיד אתה למה? כי כשהילל אומר מה שהוא אומר, והילל צודק, זה עדיין לא אומר ששמאי, לא צודק, זו מחלוקת של שם שמיים. אני יכול להגיד משהו זה אמת, תמה, ואתה יכול להגיד טהור, ושנינו זה אמת, שנינו אלו דברי אלוקים חיים. אבל הם באו, רצו להגיד, הם הגיעו למסקנה שהם חלקו שלא לשם שמיים. ולכן הם אמרו רק משה ותורתו האמת, אבל אנחנו שקרנים. זה לא מחלוקת של שם שמיים. לכן היו צריכים להדגיש גם את העניין הזה. לא הראינו פנים אחרות של אמת במציאות, אלא אנחנו כולנו שקר גמור. עכשיו, מי ששם לב, היום השני זה שניים, ויוצאים שני עננים של עשן. בסדר? כדי לחלוק צריכים שני אנשים, נכון? לכן ביום הראשון אין מציאות של סטייה מריבון השור עולם. לכן באי ערב, באי בוקר, יום אחד, לא נכתב יום ראשון, נכתב יום אחד. למה יום אחד? הוא יחיד בעולמו. אחד זה דבר שאין אחריו המשך. נכון? כשאומרים 2, 3, 4, אז מה המספר שבא לפני השניים? מספר 1? לא נכון, מספר ראשון. בסדר? כשיש ראשון אז יש שני ושלישי. אבל כשיש אחד זה מציאות שאין אחריה, כלום. אחד זה דבר שאין לו המשך. אחד ויחיד. לכן התורה רצתה להדגיש לא יום ראשון אלא יום אחד, כי ביום הראשון לבריאה, יום אחד, לא היה שום אפשרות, היה אך ורק ריבונו של עולם. פתאום מהיום השני מגיעה מציאות שאפשר להסתכל על המציאות בצורה שניותית. שניים, יש כבר יום שני. לימים חכמים יתקנו לנו מזמור שיר, מזמור לבני קורח, שאומרים באיזה יום? יום שני, כדי לתקן את אותו עניין, בסדר? לכן ביום השני אומרים מזמור לבני קורח. אבל היום השני הם תקנו, כי הם אלה שתקנו. בני קורח הרי לא מתו. נכון, אז הגיעו לגיהנום, שם התבצר להם מקום, שם היה בדרך למטה כמו בסרטים, שאתה נתקע על איזה סלע עם החולצה, ובא פתאום מישהו מושך אותך ברגע האחרון ואתה ניצל. אז זה מה שקרה להם. אבל היום השני, פירוש הדבר, שכך מסביר הרב, והוא אומר שהדברים מבוארים במהר"ל, שגיהנום ומחלוקת ואש זה אותה מציאות ממש. זה לא שני דברים. ביום השני לא נברא הגיהנום וגם מחלוקת, או אש על הגיהנום והמחלוקת, אלא זה אותו עניין. זה אותו עניין בדיוק, המחלוקת והגיהנום, זה אותו עניין. למה זה אותו עניין? כי מחלוקת פסולה זה מחלוקת שהיא מנתקת את עצמה מהמקור. כשאדם מחובר למקור, אז זה מחלוקת שהיא מבורכת. כשאדם מנתק את עצמו ממקור, זה מחלוקת פסולה. שלמה המלך אומר, שלושה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים. מומלץ ללמוד משלי, ספר מדהים. שלמה, החכם שבאדם אומר, יש ארבעה תובנות פסיכולוגיות שאני לא מצליח להבין. ארבעה מציאויות בעולם שאני לא מצליח לקלוט אותן. הגר"א אמר שנשאר לו שניים. הגר"א העיד על עצמו בסוף ימיו ששני דברים בתורה הוא לא הבין. יש לו שני סימני שאלה בתורה. אוקיי? לא להאמין, פשוט לא להאמין. הייתי חי, הייתי פותר לו את הבעיה, אבל מסכן, הוא לא הצליח לבוא אליו. הגר"א. שלושה נפלו ממני וארבעה לא ידעתי. בסוף משלה, לפני אשת חי. בסוף פרק כפתת, למד שם, שם יש ארבעה דברים, שלושה על שלושה רכזה הארץ, עבד כי ימלוך, ודברים כאלה. אז הוא אומר, יש ארבעה דברים שאני לא מבין. חוץ מאמרתי, אחכם אוויר חוקה ממני, שחזל דורשים על הפרה. מה, איך זה הלך שם? דרך אונייה בלב ים, פעם התייחסנו לנושא הזה, כן? הרי אונייה בלב ים לא יוצרת דרך, דרך זה רק על העולם המוצק, נכון? אי אפשר ליצור דרך ושביל בים, נכון? לכן זה נקרא לשוט בים, הפך השיטה. זוכרים שדיברנו על זה? שיטה זה דרך, זה קו. במציאות של העולם אפשר ליצור דרך, אפשר לשאול שביל. שט זה הפך השיטה, ולכן כשאתה שט, אף פעם לא תיצור. שיהיה איזה קו עכשיו שיסע באוניות פה מיליון פעם. מים זה דבר שלא מקבל צורה, אי אפשר לפעול בו שום דבר, זה לא כמו אדמה. אבל טוב, היא גם סוגיה גבוהה, דרך אונייה בלב ים, דרך גבר בעלמה, דרך נשר בשמיים ודרך נחש על עצור. לא מבין איך אונייה שטה בלב ים, אנחנו לא מבינים מה הכוונה שם, לא מבין איך נשר בשמיים, לא מבין דרך גבר בעלמה, קדושת הזיווג, ודרך נחש על עצור. לא מבין את זה. החש הרי ידוע שהוא מטפס על סלעים כל הזמן, הוא בין הנקיקים, בין הסלעים, לא מבין את זה. מה אתה לא מבין? מה יש לו להבין בנחש שמקנן ופיתון או צפע שמתחבא בין הסלעים? אז המהר"ל מסביר את זה בצורה נפלאה. צור, מה זה צור בכל מקום? חוץ מי, זה הפשט של הפסוק. אבל צור, בכל התפילה שלנו. למי אנחנו אומרים צור? קדוש ברוך הוא, נכון? אין צור כי אלוהינו. כל התפילה מלאה, אם לא קיצורה מחרה, מביטו אל צורף הצבתם, נכון? בסדר? פעם איזה זקן תימני התווכח איתי, אומר לי, אתם בבלדי אומרים צורם, ושם אומרים יוצרם, יוצר אור שם. אז אומר לי, מה זה צורם? צריך להגיד יוצרם. אמרתי לו, מורי, מה? צור זה הקדוש ברוך הוא. אין צור כאלו, אין הוא, הצור תמים פעולוג, יכול לחיות משפט. נעלה מכבוד הרב, עשרות פסוקים בתורה שצור זה מקור, צור זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה זה צור? הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שצור, מה, למה הקדוש ברוך הוא נקרא צור? הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה כינויים, זה הרי לא משמותיו, זה מכינויים שלו. למה הקדוש ברוך הוא נקרא צור? בסדר? כי צור פירושו מקור. בסדר? אלא צור, כשמשה מכה בצור, מה זה מכה בצור? שזה ינבע ויהפוך למקור מים, למעיין. צור תמיד בכל מקום בתורה, זה ביטוי למקור. צור מחצבתנו, כן, הביטו אל צור חיצבתם, ואל מקרב וסבור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרת חוללכם. הנביא אומר, תלכו למקור שלכם, אברהם ושרה. משם יצאתם, תסתכלו עליהם איך הם נראים ואיך אתם נראים. צור תמיד זה פירוש מקור. אז הקדוש הוא מקור הכל. הוא מקור הכל, ולכן הוא נקרא צור. אז המהר"ל מסביר ששלמה המלך לא יכל לתפוס איך לנחש, הנחש מקורו מהצור. הוא לא הבין איך הנחש מקורו מריבונו של עולם. הרי הנחש מבטא בעולם את מה? את כל הרע בעולם. נכון? שורש הרע בעולם כידוע זה הנחש, לכן משחר הבריאה, הרוע הראשון שאיתו אנחנו מפגשים בעולם מגולם בנחש. אז הנחש הוא ביטוי, הנחש הוא נחש, הוא שטן, הוא יצירה כדברי חז"ל. נחש ושטן זה אותו גימטריה, בהבדל אחד, שזה אותו דבר כשיש רק הבדל אחד. אז נחש ושטן זה מקור הרוע בעולם. אז אומר שלמה, אני לא יכול לתפוס איך מריבונו של עולם, מהמקור של הכל, יצא רוע. איך לרוע יש מקור מריבונו של עולם, זה אני לא יכול לתפוס. ואין ברירה אלא להסביר את זה כך. לכן אני לא מבין. כי אם אני אגיד, חלילה כמו הרבה עדות כתות אחרות, אמרו לא, זה לא מאיתו, נכון? פעם בהזדמנות נדבר על העניין הזה. העבודה זרה רצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך החושים, להגשים אותו. אני רוצה לתפוס את הקדוש ברוך הוא בידיים. הנצרות רצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בצורת החסד שלו. ולכן כשהיא התעמתה עם שאלת הרוע בעולם, מה אמרה הנצרות? זה לא מאיתו התברך. הקדוש ברוך הוא כולו טוב, זה לא ממנו. בסדר? האסלאם רצה לתפוס את הקדוש ברוך הוא מצד הגבורה שלו, מצד הכוח שלו, זה אללהו אכבר. כל אחד ניסה ברובד עליון יותר מהשני. העבודה זרה, עלי הנצרות, עלי האסלאם. בסדר? ומעל כולם זה האתאיזם, הם הכי קרובים ליהדות, האתאיסטים. כי האתאיסטים מבינים שהוא כל כך עליון, כל כך נשגב, כל כך בלתי ניתן לתפיסה, רק הם הגיעו למסקנה שאין קשר בינינו לבין ההוקלה קיים בכלל. היהדות אומרת אפשר. אפשר ואפשר שהבלתי... האין סופי יתברך, יתגלה במוגבל, יתגלה בסופי. אפשר למרות שזה לא, אי אפשר להציג אותו, אבל בצורה כלשהי, המוגבל האדם, יכול ליצור איזשהו קשר עם הקדוש ברוך הוא, למרות שאין לנו הבנה, בוא יתברך בכלל, את מחשבת תפיסה בכלל. בסדר? זה הכל רבדים של תיקון העולם לאט לאט, מעט אמת עם הרבה שקר. בסדר? מעט אמת היא שבכל דבר, רובו שקר. היהדות היחידה שהיא אמת מוחלטת. אבל צריך להבין, גם בנצרות יש אמת קטנה. זה מה שגורם לה להחזיק 2,000 שנה. דבר שכול לא שקר מוחלט, אין לו אחיזה. הזכרנו פעם בעבר. השקר שקרה, לא, שקושתה קי שקרה לא קי. השקר לא מחזיק מעמד, הוא לא קיים בכלל. אלו, הוא מציאות רגעית, שעליה נדבר היום. אבל הדברים האלה, יש בהם איזשהו גרעין. הם מאמינים בהשם. בסדר? In God we trust. יש להם קמיע מומחה, תסתכל. אם החמרים האלה בבנק ישראל היו מבינים את זה, לך תדע איזה כלכלה הייתה לנו. למה אמריקה שולטת כבר 80 שנה בכלכלת העולם? יש לה כמה מומחה, In God we trust, היא כותבת על הדולר. אנחנו לא מבינים את זה. אז יש אמת. יש אמת בגויים, אמת חלקית. רק מעובבת בהרבה הרבה סיגים, בהרבה תפיסות מוטעות. אבל נחזור לעניין שלנו. אז הוא לא מבין, שלמה המלך אומר, אני יהודי, ואני מבין שהכל מהשם יתברך. אבל יש רוע בעולם, אז אני לא מבין איך אפשרות של רוע, איך אפשרות של להמרות רצונו, זה דבר שיוצא מהשם. וזה יוצא מהשם. הרי הנחש הוא נברא של ריבונו של עולם, ואיכשהו הוא נברא, על היום הראשון של הבריאה, כל מהותו הוא לנגח ולעשות להסיק אותם ולהדיח אותם לנגד ריבונו של עולם. את זה הוא לא הביא. וזה באמת עניינה של המחלוקת. כי מחלוקת עניינה לשלול את השני. המחלוקת הפגומה זה שאני שולל אותך. אני מצד עצמי אין לי משהו להגיד. אוקיי? אבל זה טוב מה שאני אומר, בפסיכולוגיה זה מאוד נכון. לא יודע אם אתם חשתם את זה,
אבל אם תתעמקו אתם תבינו מה אני אומר. יש אפשרות לבן אדם להצטרף למציאות חזקה. וכשאתה מצטרף למציאות חזקה, מה אתה נהיה? חזק, נכון? יש אפשרות לעמוד מול מציאות חזקה ולהתנגד אליה, וגם אז אתה חזק, נכון? עצם זה שאתה מתנגד למשהו חזק, זה עושה אותך אדיר, זה נותן לך עוצמה, אוקיי? זה נותן לך עוצמה אדירה, אפילו שאתה אפס, אבל עצם זה שאתה בא ושולל ומתנגד למציאות עם הרבה עוצמה, זה נותן לך כוח אדיר, כוח לא אמיתי. כוח לא אמיתי, אבל אתה יונק איזשהו, אתה שואב איזשהו כוח מדומה לרגע מעצם זה שאתה שולל את הקדוש ברוך הוא, לשלול מציאות אמיתית. אפשר להצטרף כיהודי לריבונו של עולם, ואז באמת אתה חזק, באמת אתה חייל בצבא שלו, מי יותר טוב מזה, מה יותר טוב מזה. אבל מי שמתנגד לריבונו של עולם, למה הוא עושה את זה? בעומק של הדברים, זה לשלול מציאות כבירה ואיתנה ואמיתית, ואני יודע את זה, ולכן אני מתנגד אליה. אמרנו את זה המון פעמים בשם הקוץ קרבן, נדמה. אפשר להיות, זה, עזוב, אתם מדבר לרבדים הפנימיים של, של, של המציאות הרוחנית הזאת בעולם. אוקיי? שעלה אנחנו מדברים. הדרך נחש על הצור, אם היית שדיברנו הסבר. איך הנחש מקורו מהצור? איך הרוע מקורו ממקור הכל, מהקדוש ברוך הוא? איך הדבר הזה בכלל ייתכן? איך זה נתפס? איך הוא יונק ממנו? אתה אומר שיש יניקה של הרוע, אז ריבונו של עולם הוא רע? ריבונו של עולם מייצר דבר רע? מה הפירוש של המציאות הזאת שקיימת בעולם? אתם יכולים לראות את זה, האדמור מקוצק אמר את זה, אפשר להיות עם השם ואפשר להיות נגד השם, אבל אפשר להיות בלי השם. זה עמוק כל כך. אתה חייב צורת קשר מסוימת לריבונו של עולם. להתנגד אליו זה גם קשר. להיות בלי השם זה חוסר קשר. בן אדם לא מסוגל להיות. יש נטייה בטבע, בהזדמנות אחרת, זה לא הנושא שלנו, יש נטייה טבעית עמוקה מאוד לכל האנושות כולה, עד אחרון האנשים בעולם, הנמוך ביותר, קשר לאלוקות. זה ניצא אתך בטבע. זה בטבע קיים אצלך. קשר לאלוקות, קשר לריבונו של עולם. כזה או אחר, לכן גם לגויים יש חלק. גם הגויים מצווים להאמין בשם ולעבוד אותו בצורה המיניאטורית של שבע מצוות בני נוח. אבל אי אפשר להיות בלי השם, אתה מתנגד לטבע שלך. יש לך איזשהו מזון רוחני שאתה חייב לספק אותו. הוא לא צבע בשווארמה ולא בבחורות ולא במונדיאל. אתה חייב לספק אותו במשהו רוחני. אז לפעמים אדם, איך הוא מתחבר לריבונו של עולם? בזה שהוא מתנגד אליו. ולכן לפעמים, אני אעדיף את העובד עבודה זרה, או הכופר, מהאתאיסט שלא אומר כלום. אחד שאין שום דבר. בסדר? כי מי שמתנגד כל הזמן, הוא אומר שאווה, הרבה מקום בלב אלוהים תופס אצלו. המון. אחרת, מה אתה מתנגד כל כך? כלפי מה אתה מתנגד? כלפי מה אתה מקים הפגנות ועצרות ומקים אגודות נגד? כאשר יש מציאות רעה מולך, שאתה חושב שהיא רעה, ואתה מתנגד אליה, וככל שהיא חזקה יותר, אתה מתנגד אליה יותר בתוקף. אבל אם אלוהים הוא אוויר, הוא כלום, אין אלוהים לשיטתך, אז מה אתה מתנגד אליו? אין כלום. היית פעם מישהו שעשה עמותה רשומה במשרד הפנים נגד אוויר. אני מתנגד לאוויר. מה? זה כלום, מה יש להתנגד אליו? אם הדבר הוא כלום, אין מה להתנגד אליו. אין משהו ש... אין קונטרה מולי, אז למה להתנגד? אם אני כל כך צועק שאין השם, פירוש הדבר שחבוי בפנים בפנים צורך אמיתי שלי להיות עם ריבונו של עולם. אני קשה לי לקבל את הדבר בצורה הנכונה להצטרף אליו, כי זה קשה, זה מחייב מאוד. אז אני כל הזמן נגד ונגד ונגד. אבל המחלוקת הפגומה היא מחלוקת כזאת שאדם שולל את המציאות הקיימת. זה הגיהנום. לכן גיהנום עניינו מחלוקת. זה אותו דבר בדיוק. מה זה גיהנום? מי מגיע לגיהנום? רשעים. למה? מה זה רשע? רשע זה אדם שחי את חייו, או חלק מחייו, בצורה שהוא חיבר את עצמו למקור האין ולא למקור היש. הרי כל מצווה של הקדוש ברוך הוא יש. המציאות כולה, לא לחינה, המציאות כולה נקראת יש. נכון? מי סיים את השס? משניות, מה כתוב משנה האחרונה? משניות. מה כתוב שם? נכון, עתיד הקדוש הוא להנחיל שי עולמות לכל צדיק וצדיק, שנאמר להנחיל אוהבי, יש, ואוצרותיהם המלך. כלומר, היש כולו מחולק ליש, לשי עולמות. בסדר? זה לא עניינינו. אבל כל היש כולו. עכשיו אדם שמחובר לקדוש ברוך הוא, הוא מחובר למקור האמיתי. אבל מי שמתנגד ועושה עבירה, אתה כביכול יונק כוח מריבונו של עולם, כי הוא מקור הכל. הוא הצור האמיתי. אבל אתה יונק כוח בזה שאתה שולל אותו. מבינים מה אני אומר? זה כוח רגעי, זה כוח לא אמיתי. אבל לרגע אחד, לרגע אחד, אתה כביכול יונק איזושהי תחושה אדירה. שימו לב, אם אתם מבינים מה אני אומר, כשאדם עומד מול עוצמה אדירה ושולל אותה, יש לו תחושה אדירה, תחושה נפלאה, אבל היא תחושה מדומה. זה לא דבר אמיתי. כי אתה כביכול מתנגד למשהו עוצמתי, אבל אתה אפס. אבל עצם ההתנגדות שלי אליו, זה נותן לי את כל הכוח. זה המחלוקת הפגומה. היה גבוה מדי, נסביר את זה יותר. יש בריאה אחת בעולם, הזכרנו את זה בעבר, שכל המציאות שלה היא בלשלול את השני. על זה אנחנו מדברים. אני מצד עצמי אין לי מה להגיד. אין לי את ההגד החיובי שלי. כל העניין שלי זה להיות לא אתה. איך קוראים לבריאה הזאת? אש, נכון? זה העניינה של אש. מה זה אש? כשיש חומר בעירה, היא קיימת, היא שורפת, שורפת, שורפת. כשהעצים נגמר, הדלק נגמר, השמן נגמר, היא לא קיימת. זה אש. זה אש המחלוקת, זה אש הגיהנום. כלומר, אין לי באמת מצד עצמי כלום, אין לי זכות קיום מצד עצמי. מתי אני קיימת? כל זמן שאני שורפת. אני חיה, יונקת, חיות, מזה שאני שורפת ומחלה את חומר הבעירה. זה הגיהנום בפני עצמו. אדם מגיע לגיהנום כי הגיהנום הוא האנטי מציאות. הוא המקום של חוסר המציאות. הייתה מציאות אמיתית בעולם, שאדם צריך להתחבר לתורה ומצוות. אדם שיונק כוח מעברה, אדם שמחבר את עצמו, מנתק את עצמו מה יש, בסדר? הוא כביכול מגיע לגיהנום, כי הגיהנום זה כל המקום של ההעדרים בעולם. כל העין, התוהו, האפס שקיים בעולם, זה הגיהנום. לכן חזל אומרים שהגיהנום הוא אש. זה לא אש כפשוטו. זה לא אש של צלזיוס, של מעלות. כן? בסדר? לכן באמת שנייה, לכן משה באמת סתמה בסנה. כשהוא רואה הסנה איננו קל, הוא לא מבין את זה. הוא מבין כל אש קיימת בעולם, היא קיימת אך ורק אם היא מחלה את מה שהיא בוערת, מה שהיא שורפת. איך ייתכן שאש קיימת ובוערת כשהסנה איננו קל? מה התשובה שם? שם זה לא הייתה אש רגילה. שם זה הייתה אש עליונה, אש של התורה. כן? אש חורה על גבי אש לבנה, אש עליונה. אש עליונה זה לא כלל העולם הזה. אבל בעולם הזה כל אש קיימת, נכון? היא אחת הכוחות הגדולים בעולם, אגב, האש, כוח השריפה של האש, כל הקיום שלה הוא בלשלול את השני. וזה קיימת, זה כל עניינה. איך גם שלמה המלך אומר את זה יפה, ואש לא אמרה הון. מה הכוונה אש לא אמרה הון? הון זה ישות, זה ממשות. זה ממון, זה דברים מהותיים. באש לא שייך מו, האש לא קשורה, האש היא לא דבר שאפשר למכור אותה, היא לא דבר שיש לו ממשות חיובית. כל העניין שלה זה בלחלות ובלשרוף את השני. זה בדיוק הגיהנום. לכן זה מחלוקת, זה הגיהנום, זה אש. מתי זה מחלוקת פסולה? ולכן באמת קורח בעצותם על השם. הוא חלק על הקדוש ברוך הוא. הוא חלק על המקור של הכל. זה מה שהתחדש. מה שנברא ביום השני בעולם, קורח ברא את זה בעם ישראל. קורח ברא בעם ישראל את האפשרות לחיות ולינוק מהמקור של, מהמקור הכל, מהקדוש ברוך הוא, ולהתנגד אליו. לעמוד מול השם ולהגיד, חלילה וחס, אני מצפצף עליך. אתה לא קיים. לא אתה ולא, ולא המינויים שמינית, לא משה ולארון, זה היה השורש. והזוהר אומר את זה בצורה מפורשת. אני אמרתי במדרש, המדרש אומר, ביום השני נברא המחלוקת, רש"י מביא את זה, נברא הגיהנום, הזוהר כותב מפורש, ביום השני נברא קורח. מפורש, כותב, ביום השני הזוהר כותב, קורח נברא. זה אותו עניין בדיוק. זה האש. אני, אם אני, כי אני. ואתה אתה כי אתה אתה, זה בסדר גמור, זה הלל ושמי. הלל אומר זו האמת שלי, שמי אומר זו האמת שלי, זה סופה להתקיים. אבל אם אני, תשאל אותי בעומק שלי, אולי אני לא אגיד לך את זה, אבל בהיפנוזה, כשיראו את התת מודע שלי, מי אני, אני אענה לך בעומק, אתה יודע מי אני? זה לא אתה, אני שולל אותך. זה מחלוקת שאין סופה להתקיים. כי אני, כל האני שלי זה להיות אנטי אתה. עכשיו, אם אתם תבדקו את זה, רבותיי, אנחנו נשים לב, זה נורא. חלקים גדולים באישיות שלנו מורכבים מהמקור הזה. המון פעם, תשימו, לא יודע את זה עליכם, אני יודע להגיד זה על עצמי, המון פעמים, תוצאה מכינה, תוצאה מדברים כאלה, לפעמים אתה רוצה לגמד את השני. זה נורא, זה עבודת מידות נוראה שצריך לעבוד בנושא הזה. לא, לפעמים, אמרתי לכם את זה המון פעמים, זה היה המן. המן רצה לגדול, אתם שומעים? המן רצה לגדול, שהמלך ינסה אותו, אבל אתה אפס. אין לך הגד חיובי. אין לך משהו שבו אתה יכול לתגוד. אוקיי, אין שום בעיה, אני מוריד את כולם. כל העם קוראים משתחבים לעם. ככה אני בולט, זה השורש. להנמיך את כולם, לאפס את כולם, כן, ואז אני אמלוך. אבל אני צריך לחייב את המספר אחד. אם יש בן אדם אחד בעולם שקוראים לו מרדכי, שלא קורא או משתחווה, אני לא יכול לסבול את זה. בסדר? אבל המן זה בדיוק אותו עניין, זה לשלול את השני. אני מצד עצמי, אין לי כלום, יש לך מה להגיד, תגיד. עד רבה, תתקבל בברכה. הלל אומר את דבריו, שמאי אומר את דבריו, רבי עקיבא ורבי טרפון, השס מלא מהבעת דעות אישית. אבל אם אני אומר את זה, כי כך נראה לי בהבנת התורה, ואתה נראה לך גם מההבנה שלך בתורה, ושנינו יונקים מאיפה?